קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
בפרשת משפטים מביאה התורה מספר גדול של מצוות עשה ומצוות לא תעשה. חלקם בעניינים בין אדם לחברו, חלקם בעניינים בין אדם למקום, חלקם עוסקות בחייו של האדם, חלקם בעניינים המוניים ואחרים שיש לו עם זולתו. הפרשה הזאת ניצבת בין שני חלקי התיאור של מעמד הר סיני. מאחד מוכר לכולם התיאור בפרקים י' וכ'. תיאור המתחיל בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וכל התיאור כיצד משה רבינו עולה ויורד ומגביל את העם ומזהיר, עד שיורד השם על הר סיני ונאמרות עשרת הדיברות. זה הצד המוכר לכולם. אך גם בסוף פרשת משפטים מופיע חלק מן התיאור הזה של מעמד הר סיני. ורק שם נאמר הביטוי שכולנו מכירים, נעשה ונשמע. שם מתוארת כריתת הברית, שם מתוארת זריקת הדם, ושם נאמר כאמור בפרק כ"ד פסוק ז', ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. בסופו של התיאור הפומבי הזה, נאמר למשה לעלות אל ההר, ואכן כך מסיים את פרשת משפטים, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. כאמור, בין שני חלקי התיאור הזה, בין פרקים י' וכ' לפרק כ"ד, ניצבת פרשת משפטים על שלל מצוותיה. כידוע נחלקו רש"י ורמב"ן בשאלת הסדר של הדברים. לפי רמב"ן, הסדר בו מופיעים הדברים בתורה, הוא הסדר שבו הדברים התרחשו בפועל. וכל מה שמתואר בפרק כ"ד לאחר פרשת משפטים, אירה למרגלות הר סיני, ופרשת משפטים נאמרה למשה באותו מעמד. אם כך, צריך להבין מה חשיבות הגדולה של פרשת משפטים, שדווקא היא נאמרה בעוד המעמד מתרחש ומתנהל בין חלקיו השונים. דווקא אז בחר הקדוש ברוך הוא ללמד למשה רבינו משפטים ומצוות שהן לא נראות אולי ממבט ראשון כל כך משמעותיות, כמו דיני נזיקים ודיני שומרים ודיני עבדים וכדומה. לשיטת רש"י, פרק כ"ד נמצא שלא במקומו. פרק כ"ד בעצם, לשיטת רש"י, התרחש יחד עם פרק י"ט. צירוף האירועים שקרו לפני עשרת הדיברות מפוצל בתורה לשני מקומות. חלק בפרק י"ט אכן כתוב לפני עשרת הדיברות, וחלק מן האירועים שהראו לפני עשרת הדיברות נתלשו ממקומם ההיסטורי-כרונולוגי והובאו כדי לחתום את סיפור המעמד לאחר פרשת משפטים. לפי שיטת רש"י, השאלה עוד גדולה יותר, שהרי התורה יצרה במתכוון את הסנדוויץ' הזה, מבלי שהוא היה אמיתי, מבלי שכך זה יתרחש. התורה באופן מלאכותי רצתה שתיאור המעמד יתפצל, כדי שבתווך תבוא פרשת משפטים, למרות שהיא נאמרה מאוחר יותר, כנראה לפי רש"י, בימים שמשה היה בהר. ואז השאלה עולה, מדוע יצרה התורה את הזיקה הזאת בין פרשת משפטים לבין המעמד, עד שהציגה לכאורה מצג שאיננו נכון, שלא משקף את המציאות, אך ורק כדי ליצור את התבנית הזאת של פרשת משפטים בתוך תיאור מעמד הר סיני. כאן יש מקום להעיר לשיטת רש"י וגם לשיטת הרמב"ן, שפרק כ"ד שונה באווירה שלו מפרק י"ט. בפרק כ"ד ממד היראה והפחד שהיה למרגלות הר סיני נעלם. בפרק י"ט אנחנו קוראים את מצוות ההגבלה. לא תיגע בו יד, כי שקו יסקל, וירו יירה, אם בהמה אם איש לא יחיה. כל מה שהעם יודע לעשות זה לעמוד למרגלות ההר המפחיד הזה, והיא קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. ויעל אשנו כאשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד. לא רק העם חרד, גם ההר חרד. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, ממשיכה החרדה, ממשיכה העוצמה. ואם זה לא מספיק, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רד העד בעם. פן ירסו אל השם נראות ונפל ממנו רב, וגם הכהנים התקדש ופן יפרוץ בהם השם. והכהנים והעם עוד אזהרה על יהרסו לעלות אל השם פן יפרוץ בן. איזושהי אווירה של חרדה ופחד מורה וריחוק אופפת את פרק י"ט. פרק כ"ד מתנהל באווירה אחרת. בין שלפי הרמב"ן כאמור הוא התרחש באמת בזמן אחר, או לפי רש"י הוא היה משולב, אבל התורה כשהיא פיצלה את התיאור לשני חלקים, היא השאירה בצד אחד את חלק החרדה והפחד והמורה והריחוק והחרדה, ושמה בצד השני נימה קצת שונה. שם נאמר, אמנם וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו, אבל נעדרת הנימה של ההזהרה החמורה שנאמרה בפרק י"ט. וגם כאן, משה עולה להר, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל, כל אלה נעדרים בפרק י"ט. פרק י"ט זה משה רבינו מול כל העם. והשתחוויתם מרחוק, משתחווים, אחר כך מקימים מצבה, ומשה רבינו זובח זבחים, 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, הוא שולח את נערי בני ישראל שמעלים עולות, הם זובחים זבחים שלמים לשם פרים, וידוע שקורבן השלמים מייצג קרבה גדולה בין האדם לשם, בין המקריב לשם. ומשה קורת ברית, העם מתחייב נעשה ונשמע, ומריני דם הברית אשר קראת השם עמכם. יש משהו הדדי יותר, יש משהו קרוב יותר בתיאור של פרק כ"ד ללמדנו, שאכן עבודת השם כוללת את שני הדברים הללו. מי שמנסה לייסד עבודת השם על אהבה ועל קרבה בלבד, לא יגיע אל מחוז החפץ. כך גם מי שנעצר ביראה, ורק השילוב של שני האלמנטים הללו מביא את האדם למעמד הראוי והשלם לפני השם. אבל ענייננו, ואני חוזר לשאלה הקודמת, מיקומה של פרשת משפטים, מיקומם של המצוות הללו דווקא בעניין הזה. ודומה שהתורה רצתה להבהיר מן הצהרת כוונות. ידוע שבתורה אין דרשות. הדרשות נכתבו מאוחר יותר. הדרשות כדרשות, כנאומי מוסר, אולי מצויים מעט בדברי משה רבינו בספר דברים. שפתה של התורה זה המצוות. המצוות שהן הן מובילות את האדם אל דרך הישר. שהרי המעשה עיקר ולא המדרש. והמצוות הללו, אם נעיין בהם היטב, מחזיקות בקרבן, מכילות בקרבן רעיונות שעתידים להוות אבני יסוד בעבודת השם, בצביון שאמור העם מקבל התורה להקים ולקיים בעצמו. ואני רוצה להדגים את הדברים הללו דווקא מפתיחתה של פרשת משפטים. פרשת משפטים פותחת בדיני עבד ועמה. דיני עבד ועמה שניצבים בראש המצוות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. ואחר כך וכי ימכור איש את ביתו לעמה. הרי שבאמת ממבט ראשון אנחנו, שהעבדות ברוך השם רחוקה מאיתנו והלאה, ודאי רחוקה מאיתנו המציאות של כי ימכור איש את ביתו לעמה. אולי אנחנו חניכים של אותה חינוך שהתורה נתנה דווקא בהציבה את העניין הזה בראש פרשת משפטים. ומציאות של אדם שנאלץ כדי לסדר את חייו הכלכליים, בעולם עתיק שבו הכל היה עתיר עבודה. כל דבר שלא נעשה בעשר אצבעותיו של האדם או בסיועה של בהמה, או באיזושהי מכונה פשוטה, פרימיטיבית שהאדם המציא, היה צריך להיעשות בעשר אצבעות של אדם. כל חציבת אבן, כל סחיבה של דבר, כל העברה של מטען ממקום למקום, כל חרישה וכל זריעה וכל השקיה, וכל נדבך של אבנים בבניין, וכל בגד שנערג, וכל צמר שנטווה, הכל נעשה בידי אדם. ובדרך הטבע, כוח העבודה היה נחוץ בשביל כל פעילות ופעילות שהאדם עשה. היום אנחנו יכולים להקים בניין עם מעט פועלים, עם מנופים ועם מסעיות שמביאים את החומרים, מוכנים, מעורבבים, אל מקום עבודה, מעט פועלים, מפעילים את הדברים והבניין עומד תוך שנה. לא כך הדברים אז, לא בחקלאות ולא בבניין וכאמור גם לא בתעשייה שהייתה אז. ולכן העולם מתנהל עם הרבה הרבה אנשים עובדים לכל מיני פעילויות ומטלות שהאדם היה צריך. וייתכן שהצורך בעבד ואמה לא היה צורך מגונה. נחשוב על אדם שמגדל משפחה במקום נידח, ובנותיו גדלות, והוא דואג לחינוכן, לדרכן, הוא עסוק בפרנסתו, אשתו בעבודות הבית, בתי ספר אין, אולפנות אין, והאדם רואה את ביתו שיוצאת לתרבות רעה, וייתכן שאין ברירה אלא להעביר אותה אל בית אחר, במעמד של אמה. שם היא תעסוק בעבודות הבית, שם היא תתחנך בעבודות הבית, שם היא תקבל בגד ללבוש, לחם לאכול, קורת גג, שמירה, ביטחון אישי, ואפילו אולי נישואין והקמת משפחה. ודווקא את מצבם של אותם אנשים חלשים, העבד והאמה, דווקא אותם ואת זכויותיהם, מציבה התורה בראש פרשת משפטים. לומר לנו שבזאת ניבחן. מה יהיה מצבם של העבד ומה יהיה מצבם של האמהות בעם שהולך ונוצר, הולך ונבנה, הולך ומתייסד. האם זכויותיהם תישמרנה או חס ושלום בשל מעמדם הירוד ינוצלו בצורה בוטה ומשפילה ואכזרית לפעמים, כמו שלצערנו ולדאבוננו פוגשים עד היום הזה. והתורה מציבה בראש פרשת משפטים ואומרת, זה מה שחשוב, זה יקבע את דרככם, זה יקבע את מעמדכם. הרעיון הזה חוזר המון פעמים בדברי הנביאים. הדאגה לחלש, גר יתום ואלמנה, לדאוג להם. שהרי גם הקדוש ברוך הוא נאמר בספר דברים אוהב, גר יתום ואלמנה לתת לו לחם ושמלה. ובזה ניבחן, ועל זה זה יקום. והנביאים יודעים זאת ממיקומם של פרשת עבד ואמה, דווקא בראש פרשת משפטים זו. ומכאן לעוד כמה חידושים שיש בפרשה. לאחר דיני עבד ואמה, שבנויים בצורה שכל פרשת נזיקין ושומרים בנויה בה, כי תקנה עבד עברי, אז שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, אז בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, אז ויצא אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות, אז האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגבו. ואם אמור יאמר האבן, אהבתי את אדוני וכו', אז והגישו אדוניו אל האלוהים. ושוב, וכי אם כל איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, אז והפדה. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. אם אחרת ייקח לו, שרק שותה ועונתה לא יגרע. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם אין כסף. כך גם בנויות הפרשיות הבאות, למעט הפסוקים הבאים. שם עוברת התורה לסגנון אחר. מכה איש במת מות יומת. ואני מדלג על פסוק י' ג'. וכי יזיד איש אל רעהו לאורגו ואורמה, מאים מזבחי תיקחנו למות. פסוק י' ד'. עוברת, אומרת התורה, ומכה אביו ואמו מות יומת. דין שני. אני חוזר. הראשון, מכה איש ומת מות יומת. השני, מכה אביו ואמו מות יומת. השלישי, וגונב איש ומחרו ונמצא וידו מות יומת. והרביעי, ומקלל אביו ואמו מות יומת. כל מי שקורא את הרביעייה הזאת תמה, מדוע הופרדו אב ואם זה מזה? הרי שני דינים, השני והרביעי, מתייחסים לאב ואם, ומדוע אינם מופיעים ביחד. דומה שלימוד גדול מלמדת אותנו התורה בסידור הזה של ארבע הדינים הללו, ארבע המצוות הללו. מכה איש ומת מות יומת, זאת איננה המצאה של התורה. כאשר אדם נטל חייו של מישהו אחר, הרי שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, זה כבר ממצוות בני נוח. יש כאן איזה צדק טבעי, נוטל החיים, לא יישאר חי. מכה איש ומת, מות יומת. אבל באה התורה ומציבה קומה שנייה. כאשר מדובר באב ואם, לא רק מכה איש ומת, מות יומת, אלא מכה אבי ואמו, ולא קרה כלום, קוץ מחבלה, גם כן מות יומת. למה? מכיוון שאדם מצווה בכבוד אביו ואמו. בכבוד יתר לאביו ואמו. אב והם זכאים מן האדם לכבוד יתר, לכבוד נוסף. ועל כן, מעבר לצדק הטבעי שקיים גם אצל בני נוח, באה התורה ואומר, אב והם, מצב אחר. בעצם זה כבר נאמר לנו בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. אבל כאן הדבר מקבל איזשהו דבר ממשי, מוחשי. מכה איש ומת מות יומת. אבל מכה אבי ואמו, בלי ומת, גם כן מות יומת. ללמדנו שהצדק של התורה דורש מן האדם יותר מאשר הצדק הטבעי שניתן לבני נוח. אבהם, הציפייה היא יותר, והפשע הוא איננו רק בעובדה שנטלת חיים. אלא גם אם פגעת בכבוד, בגופו של מישהו, שאתה חייב לו יותר, ואתה מתנהג באופן כפוי טובה כלפי אבהם, דינך יהיה כאילו נטלת נפש. כך גם בצמד השני. הדין השלישי, גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. כלומר, אדם גונב נפש, הוא לא פגע בו. הוא פגע בחירותו. הוא פגע אולי במעמדו, בתקוותו לחיים עצמאיים. אתה גנבת אותו. אתה נטלת את חירותו מות יומת. וכאן מחדש את התורה חידוש גדול. חירותו של אדם שקולה כחייו. מה נוטה לחיים מות יומת, מכה איש ומת? גם גונב איש ומחרו מות יומת. אותו דבר. וכאן מעלה התורה את מעמדו של האדם, את מעמדו של האדם החי, למדרגה גבוהה יותר. ושוב, אב ואם, כבודם גדול עוד יותר. ועל כן לא רק נטילת חירותם באופן ממשי, דינו של האדם מות יומת כמו גונב איש ומחרו, אלא מקלל אבי ואמו מות יומת. לא עשית להם כלום. גם פה, חובותיך כלפי האב והאם גדולות יותר, ומשאינך עומד בהם מות יומת. והסולם הזה שהתורה מציבה, בין הצדק הטבעי של מכה איש ומת מות יומת, אל השלב הבא של גונב איש ומחרו. על העיקרון הזה, על הרעיון הזה, נהרגו עוד אנשים לפני 200 ו-300 שנה ברחבי העולם, בלחימה על זכויותיהם וחירויותיהם, ונדמה שגם היום רוב אזרחי העולם עוד לא זוכים לחירות המקווה הזאת. לאותה חירות שהתורה, כן, שחרותה על הלוחות, כבר מימי קדם, מזה אלפי שנים, גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. החומרה שבה מתייחסת האדם אל האיש החזק המנצל את כוחו מול האיש החלש וגוזל את חירותו, מתייחסת באותה חומרה כמי שנטל את חייו. ויש כאן אמירה כלפי האדם, תפקידו, ייעודו, זכויותיו, ציפייתה של התורה מן החברה, שומר את המצוות כיצד היא תנהג בדברים הללו ובתופעות הללו. ולצערנו נטילת חירות של אנשים ובעיקר נשים, אבל גם אנשים בכל מיני מסגרות בחיינו, היום כאן במדינת ישראל, אינה משביעות רצון, לוקות בחסר, ואבוי לנו אם לא נצליח לתקן את המצב האגום הזה, שאנחנו אולי מובילים בעולם ובארצות מסוימות, מול ארצות מסוימות דווקא בתחום האפל הזה. והוא רחום יחפר אבון. כך הרביעייה הזאת, שנראית בידינו כדבר שאנחנו קוראים בתורה ביום שני וחמישי ואחר כך בשבת, כדברים טריוויאליים, בעצם התורה מציבה פה עולם ערכי, עולם שאומר ומרמז לציפיות הרוחניות והערכיות ולדרך המיוחדת של עם ישראל בעולם. זאת הרביעייה הזאת שבה כאמור איש מול אביהם. לאור הרביעייה הזאת נבדוק גם את רביעיית המקרים הבאה. נאמר וכי יריבון אנשים, פסוק י' ח', וכי יריבון אנשים, ויקאיש את רעהו באבן או באגרו, ולא ימון ונפל למשכר. לאחר מכן, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. שוב חוזרים לאנשים, וכי ינצו אנשים, ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ושוב חוזרים לעבד ולאמה, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה. דווקא מעניין לראות כיצד התורה מציבה את האנשים אחד מול השני בגובה העיניים. וכי יריבון אנשים ויקה איש את רעהו. שני אנשים שווים במעמדם, מתקוטטים, רבים ומקים איש את רעהו באופן הדדי. במקרה השני, כי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט. כאן המכה היא חד כיווני, לא איש את רעהו. לא מדובר פה לא בין שני אנשים במעמד שווה, אלא בין איש ועבדו או עמתו. וכאן המכה היא חד כיוונית, וכבר הסיטואציה שמצטיירת היא סיטואציה שיש בה איזה כוחנות, שתלטנות, אולי אכזריות. והוא מת המסכן הזה תחת ידו. שוב חוזרת התורה לאנשים, כי הכרחי ינצו אנשים. שני אנשים ניצים, אנחנו יודעים את זה, ומכירים את זה כבר מפרשת שמות, הם מריבים זה עם זה במעמד שווה. המקרה הרביעי, שוב, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה. והוא אין לו מה לעשות, הוא אין לו מה להגיד, והוא אין לו איך להגיב, הוא החלש, הוא זה שמוכה. ושוב אנחנו מוצאים כאן מין תבנית של שתיים שהם ארבע. כשם שפגשנו איש מול אב האם ברביעייה הראשונה, כאן פוגשים אנחנו אנשים מול איש ועבד ועמה מן הצד השני. וגם כאן דומה שמלמדת אותנו התורה את אותם יסודות. ברור שמריבים אנשים זה עם זה, ויכה איש את רעהו באבן או באגרוף ונפל למשכב, ואז הוא צריך לשלם לו את נזקיו ותוצאותיו, שבטו ייתן ורפו ירפא, והמשנה והגמרא במסכת בבא קמא בפרק החובל לומדת ומלמדת את כל התשלומים שהאדם מחויב על נזקים שהוא גרם. יש אחריות של האדם למעשר, בזה זה ברור. למרות שראשונים דנים בשאלה של נזקים שקרו כאשר נכנסת להיאבקות וידעת שאתה עלול להינזק, אולי גם אתה השם, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, היא כאמור עמדה ביסוד שאלות ותשובות שניתנו על ידי הראש ואחר כך התור בחושן משפט. החידוש הגדול של התורה, שכשם שיש לך אחריות על מעשיך כלפי חבריך, יקה איש את רעהו, גם כאשר אתה מכה את עבדו או את עמתו, נקום ינקם. דינך כהורג נפש. העבד והעמה אינם בעלי חיים, אינם בהמות, למרות ששניהם מקנו בשוק. אבל אל תתבלבל. שחרון הכוח הזה שלא יעביר אותך על דעתך, בני אדם הם, וחייבים לשמור על כבודם. נכון, בשל הסמכויות, בשל המורה שאתה אמור לייצר, בשל הסמכות שאתה רוצה ליצור כלפיהם, המשמעת, הנאמנות, צריך להחזיק קצת משטר, ומותר כנראה להקות, אבל לא בשבט, ולא שימות תחת ידיך. אם הוא מת תחת ידיך, אפילו שהקית בשבט שאולי זה סביר, נקום ינקם. הרשב"א מדייק שאם לא הקית בשבט, אלא במשהו פחות סביר, תמיד תצטרך לשלם. גם עבד ועמה בני אדם הם, גם אם הם כנענים, וגם אם הם נקנו על ידך, ומבחינה ממונית גריידה עם רכושך, ואתה יכול למכור אותם למישהו אחר, אל תתבלבל. בני אדם הם וזכויות יש להם. ואם החריג ברביעייה הקודמת היו אב ואם שזכויותיהם יתרות, וזה החידוש שהתורה מחדשת לנו, כאן החריג הוא העבד והמה שזכויותיהם פחותות, אבל עדיין זכויות של בני אדם יש להם. כך גם בצמד השני. כי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, הוא משלם כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. אבל אותו דבר, אם אתה מכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחרתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. העבד ישוב ויקנה את חירותו באשר הבעלות הגדולה שעל כל העולם בידי השם. אז יש משחק, יש עשירים ויש עניים, והעבד קנוי, אבל הכל עד שבעל הבית מתערב במשחק ואומר, רבותיי, אני מפסיק. אפשר לחלק בין ילדים קטנים שרבים, שמשחקים, לתת לזה קצת כסף ולתת לזה קצת כסף, ולהגיד להם, תשחקו ואתה תרוויח ואתה תפסיד, תשחקו בסביבון אם זה חנוכה או באגוזים אם זה חג הפסח, ותלמדו רווח והפסד וכלכלה וניהול נכון של הכסף, בבקשה. אבל כל זה עד שאתם נוהגים שלא כדין. אבא ואמא יבואו ויגידו, סליחה, תנו לנו בחזרה את הכסף, ואם זה מה שאתם עושים, אנחנו מבטלים את המשחק. יש בתורה הכרה במעמד של עבדות. אי אפשר לנהל את העולם בלי זה. אי אפשר לקיים את העולם בלי שאדם מחויב לעבוד אצל השני, וכמו שאמרנו בפתיחת הדברים, העולם היה עתיר עבודה, ומחויב כוחות עבודה גדולים ורצופים של, של שעות רבות ביום. אבל, לא לשכוח, יש לך עבד, אבל תזכור את זכויותיו. אל תקע אותו כך שהוא יאבד את עבריו, הוא לא בעל חיים. אדם שפוגע בסוס, בסוס שהוא קנה, אין עליו דין חוץ מצער בעלי חיים, שזה אסור. אבל הסוס לא יילקח. למרות שיום נמנה לי לפני, לפי חוקי המדינה זה כן כך. אבל עבד ועמה יילקחו ממך, הם יקנו בכך את חירותם. הגבל את כוחך, רסן את העוצמה שאתה מפעיל כלפיהם, כי בני אדם הם. פתחה התורה בעבד ועמה עבריים, ומסיימת בדיני עבד ועמה כנענים, ומציגה מסכת שלמה של צדק ומשפט. תרגום מעשי של צדק ומשפט. חוזרת התורה על פרשת גר, יתום ואלמנה, פעמים רבות בתורה, ומציבה את הדאגה להם בראש סדר העדיפות, בהרבה הרבה מקומות. אנחנו כבר מצויים בערב שבת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים, ועוד שבועיים אחרי פרשת משפטים אנחנו נגיע לחג הפורים, וגם שם קובע הרמב״ם שמצווה להרבות במתנות לאביונים על פני סעודת מרעים. הרעיון הזה, הביטוי הזה של הדאגה לחלש והידיעה של כוחך המוגבל, גם אם אנחנו חיים בעולם שצריך בו סמכות וכוח משטר עדיין בצורה מרוסנת, זה העולם שמציבה התורה בראש פרשת משפטים כדגל לעולם כולו. וכשעם ישראל את הדגל הזה לא קרא היטב, הוא מילא את חובותיו בין אדם למקום, אבל לא מילא את התחייבויותיו בין אדם לחברו, קמו הנביאים וזעקו זעקה גדולה ומרה. ומניין היה להם הדבר? לא מפני שכמו שאומרים שהם היו נביאי מוסר. לא, הם למדו את פרשת משפטים. הם שמעו את המסר הניצב בין שורות התורה, מסר הקורא לנו לנהוג בצדק ומשפט. ובעצם הדברים נאמרים כבר אצל אבי האומה, אצל אברהם אבינו, אומרת התורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, משפטים שלא באים להיות מערכת חוקים שעל פיה ננהל את העולם. חוקים יכולים בני אדם לקבוע לעצמם. אלא מערכת מצוות אלוקיות ליישום הצדק והמשפט הראוי בעולם. ואין זה עולם שיש בו רק ורוד. זה עולם שיש בו עוני, יש בו עבד ויש בו עמה, ויש בו עבד כנעני ויש בו עבד עברי. התורה לא מתכחשת. לא יחדל אביון מקרב הארץ. המבחן הוא כיצד מתייחסים אל העבד והעמה. כיצד נותנים את להם את זכויותיהם, ומעניקים להם מעמד של בני אדם, גם אם כרגע הם משועבדים, קנויים, עובדים, מחויבים, מבחינה כלכלית לאדון מסוים. וגם בהמשך הפרשה ניתן לראות כדברים הללו. ואם היה מי שמצא שחוקי התורה בפרשת משפטים מזכירים בצורתם החיצונית חוקים אחרים שהיו בעולם, אין הדבר צריך להבהיל אותנו, אלא בדיוק להפך. הצורה אותה צורה. ככל מה שמדובר לתבנית ולצורה החיצונית, כן. יכול להיות שספר החוקים שהיה בסדום ועמורה, היה דומה לספר חוקים בכל מדינה אחרת. התוכן קובע. ואת התוכן מציבה התורה, את המשפטים האלוקיים. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שבת שלום.